שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא אדמות ובתים בירושלים, פרק שני. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. רוב הבתים בעיר העתיקה במאה ה-19 היו שייכים לערבים, ויהודי שרצה לגור בעיר חייב היה לשכור בית מהם. כדי לשמור על גובה שכר הדירות, תקנו חכמים את תקנת החזקות. תקנה זו הגדירה סוחר חצר ותיק כבעל חזקה, ולכן לא יוכל יהודי אחר לשכור חצר זו. בעל הבית הערבי חייב היה להתפשר על מחיר השכירות עם בעל החזקה, שכן אם לא יתפשר, לא יהיה לו סוחר אחר. כלומר, התקנה ביטלה את התחרות בשוק הדירות והמחירים לא עלו. לעומת זאת, בעל החזקה היהודי יכול היה להשכיר דירות בחצר זו ליהודים אחרים, ועליהם לא חלה התקנה. וכתב לונץ בביטאון ירושלים כרך י"ג ציטוט. וזה דבר החזקה. היהודי הראשון ששכר חצר מגוי וישב בה 3 שנים רצופות, נהייתה לחזקתו על פי תוקף שטר החזקה שנכתב בפנקס הבית דין צדק ונמסר בידו לראיה, ואז אסור היה ליהודי אחר לזכור את הבית או החצר מהגוי, ורק הוא, בעל החזקה, היה מזכירם ליהודים ברווח קבוע. והיו כאלה שרכשו להם חזקות אחדות, אם בירושה מאבותיהם ואם בחזקת עצמם, ומזה הרוויחו למצער את שכר דירתם הם, ולפעמים גם עזר לפרנסת ביתם. סוף ציטוט. יהושע ילין בספרו זיכרונות לבן ירושלים הוקיע שיטה זו המבוססת על חישוב לזמן קצר. הוא מציין שהנוצרים פעלו בצורה חכמה יותר והשקיעו את כספם בקנייה, כלומר השקעה בטוחה לזמן ארוך. וכך הוא כתב, ציטוט, ואתה נביט על החזקירים וחזקותיהם. בימים האחרונים, כאשר התרחב היישוב החדש מחוץ לחומות העיר, ורוב התושבים יצאו וקנו להם שדות ובנו בהם בתים גדולים ויפים ורחובות נקיים ורחבים, אין עוד כל ערך לחזקות, וכסף בעליהם קלה ונאבד בעניין רע, והלך לעבדון ולטמיון. בזוכרי, כתב יהושע ילין, ימים עברו ובהשוותי השקפות אבותינו הקצרות לעומת השקפות ופעולות שכניהם הנוצרים, אזעק ואשבע מנעמת ליבי. סוף ציטוט. אבל למרות השיטה שעודדה שכירת דירות ולא קנייה, נמכרו קרקעות ליהודים שברובם היו נתינים זרים, בניגוד לחוק שחוקק נגד זה. השיטה הייתה למסור את הקנייה לנתין טורקי המופיע כקונה, כאשר למעשה הקונה האמיתי העומד מאחורי העסקה הוא נתין זר. כן אפשר היה לרשום את העסקה על שם אישה, שהיא במרכאות לא כלום לפי החוק העותומני, ובתור שכזו יכולה היא להיות בעלים חוקיים למרות נתינותה הזרה. וסיפר מרדכי סלמון, בנו של יואל משה סלומון, בספרו 3 דורות ביישוב, על קניית אדמת נחלת שבעה, כשהוא מצטט את דברי אביו. ציטוט. וכשנתגלה אחרי כן חוק קושי גדול לקבל את הקושן ושטר המקנה על שם יהודי, הסכמנו כולנו לקנות את הנחלה על שם אישה אחת מנשי חברינו, שידעה לדבר ערבית על בוריה. היא הלבישה עצמה כאחת מנשי הישמעאלים וכיסתה את פניה בצעיף, וככה עמדה לפני הקאדי. ובאופן כזה הוצאנו אל הפועל את הקנייה הראשונה שמחוץ לעיר על שם אישה, היא אסתר אשת חברנו רבי אריה לייב הורוביץ. סוף ציטוט. בשנת תרל"ז 1877 התבטל החוק בדבר אי מכירת קרקעות לנתינים זרים, אבל למרות זאת נשארה פעולת העברת קרקעות קשה מעין כמוה. וגם בתקופות מאוחרות יותר אנו שומעים על סירוב למכור אדמות למי שאינו נתין טורקי. על הקושי לקנות אדמה בארץ ישראל סיפר יחיאל מיכל פינס באיגרת משנת 1878 כפי שמביא אותה אברהם יערי בספרו איגרות ארץ ישראל, ציטוט. פה אין לך אדם שיהיה בטוח בנחלתו, כי כל בעלי הבתים כמעט יש עליה ערעורים מצד הממשלה ומצד אחרים, ואי אפשר לגמור פה שום קניין בלי אם יקבלו שרי בתי המשפט שוחד, ואז יבטלו את כל הערעורים ויתנו ביד הקונה שטרות ברורים. העניינים פה מסובכים מאוד, ואם ירצה איש לקנות נחלה, עליו למהר מעשהו, לגמור עם המוכר ושרי בית המשפט כאחד, ולמהר לקבל את השטרות, לבלי התעוררו עליו ערעורים מצד אחר. כן, רוב המוכרים פה בעלי עורמה ומרמה אמה, מלאים שקר וכזב, ואם יגמרו עמם היום מחיר זה, למחר יחזרו בהם וידרשו 1.7. סוף ציטוט. למרות שהתחילו להיבנות שכונות מחוץ לעיר העתיקה, הביקוש היהודי לדירות בטוחה המשיך להיות גבוה, והירידה הגדולה בביקוש זה באה למעשה עם ההתעוררות הלאומנית הערבית בתחילת המאה ה-20 ובעיות הביטחון שבאו בעקבותיה. לפני תקופת הפרעות, כאמור לאל, השאיפות הדתיות והרצון לגור ליד מקום המקדש הם אלה שהעלו את הביקוש היהודי לדירות בתוך העיר. לונץ, במורה דרך משנת 1891, מספר, ציטוט, יוקר הדירות בתוך העיר גבוה עדיין מזה שמחוץ לחומות. בעד חדר בינוני 7x8 אמות, עם בית תבשיל קטן וחלק בבור המשותף לכל בני החצר, משלמים דמי שכירות בפנים העיר לשנה 650 גרוש. ומחוץ לעיר 550 גרוש בלבד. עד כאן חלק שני.